כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, שבוע טוב ומבורך. יום ראשון, כ"ד בתיבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף קי"ח, הדף הלפני האחרון של מסכת בבא מציעא. שבח והודיה לבורא כל העולמים, התרגשות גדולה, שמחה עצומה. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה, מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ומחר בעזרת השם ובישועתו, עם ישראל ילבש חג, ואנו, שזכינו בסייעתא דשמיא בתוכם, ונחגוג את שמחת התורה, שאין למעלה אמנה, שמחת סיום מסכת בבא מציעא, השתבח שמו לעד. מחר בעזרת השם יתברך, נישא את תפילת ההודיה לפני בורא עולם. מודים אנחנו לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. מחר אחי ורעי, יהיה האות הזה.
אנו משכימים והי משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והי משכימים לדברים בתהילים, אנו משכימים והי משכימים, אנו משכימים והי משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והי משכימים לדברים בתהילים. אוידים אנחנו לבונך הוא השם, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ששם תוכל קיינו בין יושבי ושם מדרך, ולוי ולוי שם תוכל קיינו בין יושבי קרונות. אוידים אנחנו לבונך הוא השם, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, בין יושבי ושם מדר, ולוי ולוי שם תוכל קיינו בין יושבי קרונו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לפניך אדוינו אלוהי ולא יעבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר את שיעור דפינו היומי עם מתן תשובות לשאלות ששאלנו בשיעורנו הקודם, ערב שבת קודש, פרשת שמות, את סיימנו ללמוד את דפים קופטת זין וקופיות זין ממסכת בבא מציעא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, כעת התשובות. שאלה ראשונה, מהו צמד של פרות? והתשובה, או בית פרות החורשות או העול המחברן. שאלה שנייה לאביי, מדוע המלווה לא היה נאמן לטעון לקוחה על הסכין שנטל במשכון? והתשובה, משום שהוא כלי העשוי להשאיל ולהזכיר. שאלה שלישית, מדוע בבית ועלייה שנפלו חולקים באבנים ולא אומרים שיזכה בהם מי שמונחים ברשותו? התשובה, מדובר שמונחות בחצר שניהם וברשות הרבים. ובאופן אחר ששותפים אינם מקפידים שיניח האחד את אבניו ברשות חברו ולכן אין להוכיח ממיקומם של מי הם. שאלה רביעית, מה הדין אומר לחברו מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע? תשובה, רב אונה ורב יהודה מחייבים, רב נחמן ורב יוחנן פותרים. שאלה חמישית, באיזה אופן יעמיד רב נחמן את משנתנו? והתשובה, כשמודה לו במקצת וחייב שבועה. שאלה שישית, כיצד פירש רבה את דברי המשנה שהאבנים שנטל עולות לו מן החשבון? התשובה, רשי פירש השני, איטול כנגדם אבנים שבורות, ותוסות פירש שאיטול אבנים מעורבות כמות שהן. שאלה שביעית, באיזה שיעור פחת של הרצפה יכול הסוחר לדור בבית המזכיר עד שיתקננה ומדוע? התשובה, לרב מדובר שנפחתה רוב הרצפה ולשמואל אף אם נפחתה דלת תפחים על דלת תפחים ונחלקו אם ראוי שיניח מקצת מקהיליו למטה וידור למעלה. שאלה שמינית, מה הצד לומר שכאשר הסוחר דר בבית המזכיר רשאי לצאת ולהיכנס מפתח ביתו? התשובה, שכאשר שכר את העלייה קיבל על עצמו תורך לעלות בסולם הקבוע, אבל לא שיצטרך לעלות לעלייה ושוב לרדת ממנה כדי להיכנס לבית. שאלה תשיעית, למסקנה מהי סברת המחלוקת בין רבי יוסף וחכמים במשנתנו? התשובה, חכמים סוברים שהמעזיבה נצרכת לחיזוק התקרה ולכן תיקונה מוטל על התחתון. רבי יוסף סובר שהמעזיבה מיועדת רק להשוואת הגומות שברצפת העליון ולכן עליו מוטל התיקון. והשאלה האחרונה, לא ואמינה, מדוע סובר רבי יהודה שבעל העלייה שדר בבית צריך לעלות לו שכר? והתשובה, לרשי משום שנראה כי ריבית אם לא משלם לו, ולתוספות משום שזה נהנה וזה אינו חסר, חייב. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על דפים קופטת זין וקופיות זין ממסכת בבא מציעא אשר למדנו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת שמות. וחיית מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, תחילתו של שבוע חדש, שמח ומיוחד בעזרת השם יתברך. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, הוא לימוד הדף הלפני האחרון של מסכת בבא מציעא, הלא הוא דף קוף י' ח' של מסכת בבא מציעא בפרק העשירי, פרק ששמו הבית והעלייה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קופיות זין עמוד ב'. מן המשנה המצויה 9 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גביו ונפחת. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, נשמח ונעלוז בזאת התורה, ונצליח. המשנה ממשיכה בדיני השותפים שנפל הבניין שהיו שותפים בו, וכן מבארת המשנה דינים הנוגעים לדברים שנפלו מרשותו של אדם לרשות אחרת, והם מזיקים שם. אגב, זה מלמד את המשנה, האם חייב בעל הבית לפרוע לשכיר בדמים שיתנו ביניהם, או שיכול לפרעו בדבר שעבד בו. אומרת המשנה בדף קי"ז עמוד ב', וכן בית הבד שבו סוחטים זיתים כדי לעשות מהם שמן שהוא בנוי בסלע. לא בנוי כבניין על גבי קרקע, אלא אדם חפר בסלע של הער, ועשה שם את בית הבד, ונשאר הסלע שהוא גגו של בית הבד. וגינה אחת על גביו, על גבי הסלע שהוא גגו של בית הבד, והגינה שייכת לאדם אחר, ונפחת הגג הזה, ונמצא שאין מקום לבעל הגינה לזרוע, הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה בקרקע של בית הבד, עד שיעשה בעל בית הבד לבית בדו כפין, גג עגול כמין קשת, וייתן עליו בעל הגינה עפר, ויזרע שם. והדין הזה דומה לדין במשנה לאל בדף קי"ז עמוד א', שאם נפלו הבית והעלייה, בעל העלייה בונה את הבית ודר בו. וכן כאן, גם הגינה וגם בית הבד מקולקלים. ולמה נשנה הדין הזה שינית? כדי לחדש שכאן בעל הגינה זורע למטה, גם לדעת רב יהודה, משום שאין כאן הלוואה כלל. ואין כאן כל דבר הנראה כריבית שבגינו יהיה הדבר הזה אסור. וכיוון שהוא זורע למטה, הוא לא יכול לכפות את התחתון לבנות כיפין, לבנות גג לבית הבד. התורת חיים כותב שהחידוש הוא שאין בעל בית הבד יכול לעכב עליו מלזרוע בקרקעו ולומר שהוא עצמו רוצה לזרוע בבית הבד, שכן בית הבד לא נבנה מתחילה לשם זריעה. ועוד שבדין זה גם רב יהודה מודה שאין צריך בעל הגינה לבנות מתחילה את הגג, שכן כאן אין בעל בית הבד נפסד במה שזורע שם בעל הגינה, שהרי אין כאן השחרת קירות. ממשיכה המשנה ואומרת, הכותל והאילן, הכותל או האילן שנפלו מרשות הבעלים לרשות הרבים והזיקו בנפילתם, פטור בעל הכותל או בעל האילן מלשלם, שהרי הוא אנוס ולא היה יכול לעשות דבר כדי למנוע את הנזק, שכן לא היה יודע שיפול כותלו או אילנו, שהרי בנה את הכותל כראוי, והוא פטור בין מהנזקים שנעשו בשעת הנפילה ובין מהנזקים שנעשו לאחר שעת הנפילה, אם לא היה לו זמן לסלק את האבנים או אם הפקיר אותם. ואם אכן לא בנה את הכותל כראוי שנתנו לו בית דין זמן, חייב לשלם בין על הנזקים שנעשו בשעת הנפילה, ובין על הנזקים שנעשו לאחר הנפילה, אפילו אם יפקיר את האבנים. שכן, מפקיר נזקיו שלא בשעת נפילת אונס, חייב, כאמור במסכת בבא קמא, דף חפטט, עמוד ב'. כך אומר הנימוקי יוסף. הרשש כותב שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, וזה דווקא כשנפל לרשות הרבים ולא לרשות חברו. אומרת המשנה, אבל אם ראו בית דין שהוא עומד ליפול ונתנו לו זמן, שבתוך זמן זה הוא חייב לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ולפן אותו, ונפלו האילן או הכותל בתוך הזמן, לפני שנגמר הזמן שנתנו לו בית דין, פטור בעל האילן או הכותל שכן היה אנוס. ואפילו אם יתברר שטעו בית דין בזמן שקצבו לו ונפל הכותל לפני הזמן הזה, מכל מקום הבעלים אנוסו. כמו שטעו בית דין, כך גם הוא טעה וסבור היה שלא ייפול בתוך הזמן. אבל אם לא קצת את האילן וסתר את הכותל בזמן שנתנו לו, והם נפלו לאחר הזמן, אז הוא חייב, שכן פשע בזה שלא סילק את ההזק כאשר אמרו לו בית הדין. אומרת המשנה, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו, ופה נאמר גינה ולא חצר, משום שבדרך כלל בונים שניהם יחד את כותל החצר, אבל בכותל גינה יש אופנים שרק אחד מהם לבדו בונה אותו, כאמור במסכת בבא בתרא דף ד' עמוד ב'. וכן כותל חצר שנפל, בדרך כלל בונים אותו מחדש ולא מפנים את האבנים. אם כן, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו ונפל לשם הכותל, ואמר לו בעל הגינה לבעל הכותל, פני אבניך מגינתי, ואמר לו בעל הכותל לבעל הגינה, אי גיוך, אין ברצוני לפנות את האבנים שלי, אלא הרי אני נותן אותן לך במתנה ופנה אותן אתה אם תרצה. אם אין בעל הגינה רוצה, אין שומין לו לבעל הכותל, אלא חייב לפנותם מגינת חברו, שכן אין המתנה נקנית לבעל הגינה שלא ברצונו. ולמרות שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, כאמור במסרת בבא קמא דף חפטט עמוד א', כאן אין כוונת בעל הכותל להפקיר, אלא להשתמט. כך אומר התוספות בדיור המתחיל, אמר לאי גיוחה. והשיטה מקובצת מתרץ בשם הראש שמפקיר נזקיו בנפילת אונס פטור רק באופן שלא נעשה ההזק בשעת הנפילה והפקירם לפני שהזיקו. אבל כאן הרי ההזק נעשה בשעת הנפילה, כי נתמלטה גינת חבירו באבנים ואפר. והרשש כותב שהמפקיר נזקיו פטור רק אם הם ברשות הרבים אבל לא ברשות חבירו. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם מי שקיבל עליו בעל הגינה וטרח ופינה את האבנים לעצמו, ולמרות שלא פינה את כולם אלא רק התחיל לפנותם, נמלח בעל הכותל ואמר לו לבעל הגינה, אי לך את יציאותיך, אשלם לך את מה שהוצאת כדי לפנות את האבנים, ואני אתול את האבנים שהיו שלי, אין שומין לו, אלא האבנים שייכות לבעל הגינה. ועוד אומרת המשנה, בעל הבית הסוחר את הפועל לעשות עמו מלאכה ללקט בתבן ובקש, שהיו שייכים לבעל הבית או שהיו של הפקר. ואמר לו הפועל כשסיים לעבוד, תן לי שכרי, ואמר לו בעל הבית, תול מה שעשית בשכרך, קח לך את התבן והקש שליקטת במקום שכר. אין שומין לו, וחייב בעל הבית לשלם לו כסף. נכון ששווה כסף ככסף, ובכל מקום שאדם צריך לפרוע כסף, הוא יכול לפרוע שווה כסף. אבל לגבי פועל, כותבת התורה, לא תלין פעולת שכיר. שמשמע, אותו שכר שיתנו ביניהם, אסור לך להלין, ולכן אינו יכול לפרוע לו דבר אחר. אילו הרשב"א מפרש שצריך לשלם לפועל דווקא בכסף ולא בשווה כסף, משום שהוא הזכיר את עצמו כדי שיהיה לו במה לקנות מזונות, ואם יקבל שווה כסף, בשכרו, יצטרך ללכת לשוק ולמכור מה שקיבל ולקנות מזונות ובינתיים ירעב. סיים את המשנה ואומרת, אבל מי שקיבל עליו הפועל ולקח את התבן והקש במקום הכסף, נמלח בעל הבית ואמר לו לפועל, אי לך כסף שכרך ואני אתול את התבן והקש היו שלי, אין שומין לו. ומבאר הטור בחושן משפט סימן שין למדבב, בשם הרמה, שזה דווקא כאשר עשה הפועל קניין בתבן והקש, כגון שמשך אותם שהיו ברשותו של הפועל או על כתיפו. אבל אם לא עשה מעשה קניין, לא קנה אותם עדיין ויכול בעל הבית לחזור בו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קי"ז עמוד ב' וסופה בדף קי"ח, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא בחמה צריך שיפחת גג בית הבד כדי שתהיה לבעל הגינה זכות לזרוע למטה. אומרת הגמרא מה ששנינו שאם נפחתה הגינה יכול בעל הגינה לזרוע למטה, רב אמר זהו דווקא אם נפחתה ברובה. ושמואל אמר אפילו אם נפחתה בארבע טפחים יכול בעל הגינה לזרוע למטה. ומבאר את הגמרא את המחלוקת. רב אמר אם נפחתה ברובה יכול בעל הגינה לזרוע למטה, אבל אם נפחתה רק בארבע טפחים, אין בעל הגינה רשאי לזרוע כל גינתו למטה, אלא זורע רק ארבעה טפחים למטה. ואת השאר למעלה, שכן אדם זורע חציו למטה וחציו למעלה. דרכו של אדם לזרוע מקצת גינתו למטה ומקצתה למעלה, ולכן הגינה נחשבת עדיין ראויה לזריעה באופן הזה. ושמואל אמר אף אם נפחתה רק בארבע טפחים, יכול בעל הגינה לזרוע הכל למטה, שכן אין אדם זורע חציו למטה וחציו למעלה, אין דרכו של אדם לזרוע כך, ולכן הגינה נחשבת כאינה ראויה לזריעה. וייתכן שהדין הזה הוא רק בגינה שצריך לתרוח בהשקעתה בכל יום, אבל בשדה הבעל, שאין צורך להשקותה, אלא צריך לתרוח בה רק שלוש פעמים בשנה בחרישה זריעה וקצירה, ייתכן שאינו יכול לזרוע את כל שדהו למטה. כך אומר השיטה המקובצת. לעיל בדף קט"ז עמוד ב' נחלקו רב ושמואל לגבי עלייה שנפחתה. לדעת שמואל אף אם נפחתה בארבעה טפחים יכול בעל העלייה לרדת לדור למטה, ולדעת רב רק אם נפחתה ברובה. מבארת הגמרא מדוע צריכים היו לחלוק גם בעלייה וגם בגינה. אומרת הגמרא וצריך היו צריכים רב ושמואל לבאר מחלוקתם גם בעלייה וגם בגינה. מדוע? דיה שמואלן אם היו מלמדים אותנו את שיטתם רק לגבי דירה, היינו טועים לחשוב שרק בהה רק בדירה כאמר שמואל, שאף אם נפחתה רק בארבעה יכול לדור למטה, משום דלא אביד אין שדדי ריפור תאחה ופור תאחה. אין דרך אנשים לדור כשמקצת חפציהם כאן ומקצתם שם, ואין מטריחים אדם בכך. אבל לעניין זריעה אבי דה איניש דזרי אחה פורטה ואחה פורטה, אנשים עשויים לזרוע מעט כאן ומעט שם, ואם כן יכול בעל הגינה לזרוע מעט למעלה ומעט למטה. ואימא היינו טועים לומר שמודה לישמואל לרב שאם נפחתה הגינה רק בארבעה תפחים אין לבעל הגינה זכות לזרוע את כל גינתו למטה, לכן צריך להשמיע לנו שגם בזה חולק שמואל ולא מודה לרב. והיא התמר באח, אם הייתה נשנית מחלוקתם רק לגבי גינה, היינו טועים לומר שרק באח, רק בגינה, כאמר רב, שאין בעל הגינה יכול לזרוע את כל גינתו למטה, עד שיפחת רוב הגג, שכן אדם עשוי לזרוע מעט כאן ומעט כאן. אבל בהה בדירה, אימה היינו אומרים מודה לרב לשמואל, שבעל העלייה יכול לרדת לדור למטה, אף אם נפחתה רצפת העלייה רק בארבעה טפחים, וזאת משום שאדם אינו עשוי לדור מעט כאן ומעט כאן, לכך צריך היה להשמיע לנו את מחלוקתם גם לגבי דירה וגם לגבי גינה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נתנו לו בית דין לבעל הכותל או בעל האילן זמן לסתור את הכותל או לקוץ את האילן, ומבררת הגמרא וכמה הוא הזמן שבית דין נותנים באופנים האלו. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, 30 יום. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל זמן לגבי נזקים שאפשר לסלקם בשעה קלה, כגון אדם שנשברה כדו ברשות הרבים והוא צריך לסלק משם את השברים, אין זמן בית דין 30 יום. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו ונפל לשם הכותל ואמר לו בעל הגינה לבעל הכותל, פני אבניך מגינתי, ואמר לו בעל הכותל לבעל הגינה, אי גיוחה, אין ברצוני לפנות את האבנים שלי, אלא הרי אני נותן אותם לך במתנה, ופנה אותם מתי אם תרצה. אם אין בעל הגינה רוצה, אין שומעים לו לבעל הכותל, אלא חייב לפנותה מגינת חברו. אבל אם מי שקיבל עליו בעל הגינה וטרח ופינה את האבנים לעצמו, ונמלח בעל הכותל ואמר לו לבעל הגינה, אי לך את יציאותיך, אשלם לך את מה שהוצאת כדי לפנות את האבנים, ואני אתול את האבנים שהיו שלי, אין שומעים לו, אלא האבנים שייכות לבעל הגינה. מדייק את הגמרא, המידי קטני, הרי ממה ששנינו בסיפה של הדברים שלנו, אי לך יציאותיך, מכלל יש ללמוד, פנינו עסקינן, שמדובר כשפינה כבר בעל הגינה את האבנים, שאם לא כן, הרי אין לו הוצאות, ואם כן יש לדייק, טעם, הסיבה שאכן זוכה בעל הגינה באבנים זה משום דפנינו, מפני שפינה אותם ובכך עשה מעשה של קניין באבנים. אבל מה שמה אם לא פנינו? אם הוא לא פינה אותם, לא קנה אותם. שואלת הגמרא, מה אם מדוע לא קנה את האבנים ותקנה לישדהו? הרי האבנים מונחות בחצירו ויכולו לקנותם בקניין חצר. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, חצירו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, אף אם אינו יודע שהחפץ נמצא בתוך חצירו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ליקני, מדוע נצריכה הגמרא להביא את דברי רבי יוסי ברבי חנינה? הרי זו הרי משנה מפורשת לאל בית י"א עמוד א' למדנו, שחצירו של אדם קונה לו. מתרצים התוספות שמהמשנה הזו למדנו רק שחצירו קונה לו כאשר הוא עומד שם. לכן נצריכה כאן הגמרא להוכיח מדברי רבי יוסי ברבי חנינה, שחצירו של אדם קונה לו גם שלא מדעתו, ואם כן ודאי שהוא אינו צריך לעמוד שם. ומאיר המערשה שמדובר כאן בחצר המשתמרת, אבל חצר שאינה משתמרת אינה קונה באופן הזה. חוזרים אל הגמרא שמתרצת, אני מילי, מתי אנחנו אומרים שחצירו של אדם קונה לו? זהו איכה, דקמחוון להקנו יילי, כשמתכוון המקנה להקנות לקונה. אבל אחר כאן בעל האבנים אינו רוצה להקנות את האבנים לבעל הגינה, אלא רק השתמות יהודקה משתמת לי, רצה רק להשתמת ממנו כדי שלא יבקש ממנו לפנות את אבניו, ולכן אמר לו שיקח אותם לעצמו, אבל לא התכוון באמת להקנותן לו, ולכן אין הגינה קונה את האבנים לבעל הגינה. אבל אם פינה בעל הגינה את האבנים בפני בעל האבנים, קנה אותם בכך שהרי לא מיכה בו בעל האבנים, ומוכח שדעתו אכן להקנות לו, ולא להשתמת. כך אומר הנימוקי יוסף. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הסוחר לעשות עמו בתבן, בעל הבית ששכר את הפועל לעשות עמו מלאכה ללקט בתבן ובקש, ואמר לו הפועל כשסיים לעבוד תן לי סחרי, ואמר לו בעל הבית תול מה שעשית בשכרך, קח לך את התבן והקש שליקטת במקום שכר, אין שומין לו וחייב בעל הבית לשלם לו כסף. אומרת עכשיו הגמרא וצריכה המשנה להשמיע לנו את הדין הזה גם בבעל כותל שנפלו תלב לגינת חברו, וגם בפועל ששניהם אינם יכולים להשתמט מחובתם מפינוי האבנים ומפריאת השכר, כי לא ניתן היה ללמוד דין אחד מהשני. מדוע? דיה שמועינן, אם הייתה המשנה משמיעה רק להחכמה, הייתה רק את הדין הראשון בבעל כותל שנפלו אבניו לתוך הגינה, שהדין הוא דחי כאמר להיגיוך, אם אמר בעל הכותל לבעל הגינה קח את האבנים לעצמך, אין שומעין לו, היה מקום לומר שטעם הדין הזה הוא משום דלית לאגרא גבי, אין בעל הכותל חייב לבעל הגינה ממון, ולכן אינו יכול להקנות את האבנים במתנה בעל כוחו. אבל אחר כאן בבעל הבית ששכר פועל דעית לאגרא גבי, שבעל הבית חייב לפועל את שכרו, אי מה שומעין לו. היינו אומרים שיכול בעל הבית לפרוע לפועל בתבן וקש, משום דאם ראין שרגילים אנשים לומר, ממרי רשבתי יכפרי יפרה, מבעל חופך כשאין לו כסף, תיפרה אפילו סובין. ואם כן היה מקום לומר שאף שאי אפשר לתת מתנה בעל כוחו של חברו, אפשר לפרוע חוב בכל אופן שרוצה בעל הבית ואפילו בתבן וקש. לכך נצרכה המשנה להשמיע לנו שאין זה כך, אלא חייב בעל הבית לפרוע דווקא בכסף כמו שיתנו ביניהם. אומר התוספות במסכת כתובות דף פ"ו עמוד א', שהדין הזה הוא דווקא בשכיר, אבל לבעל חוב יכול הוא לשלם בשווה כסף כאשר אין לו כסף לשלם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויהיה שמועינן, אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין של בעל הבית ופועל, היינו אומרים שרק ככה, רק כאן הדין הוא שמי שקיבל עליו הפועל להיפרת תבן וקש, ואז רוצה בעל הבית לחזור בו, אין שומעין לו לבעל הבית, אלא חייב לפרוע תבן וקש כמו שקיבל עליו. משום דאית לי יש לו לפועל אגרא גבי, בעל הבית חייב לו שכר. ואם כן, כאשר יתרצו שניהם לפרוע בתבן וקש, מיד נקנה התבן והקש לפועל בסחרו, ואין הם יכולים לחזור בהם. אבל אחה לגבי בעל הגינה דלית לאגרה גבי, שאין בעל הכותל חייב לו מאומה. מה היינו אומרים שהדין הוא ששומעים לו לבעל הכותל, כלומר, שאין האבנים נקנות לבעל הגינה אפילו כאשר יתרצו שניהם בכך, ויכול בעל הכותל לחזור בו ולקחת את האבנים לעצמו. לכן משמיעה המשנה שאין זה כך, אלא כאשר פינה בעל הגינה את האבנים, הן נקנו לו, ואין בעל הכותל יכול לחזור בו, ולכן צריכה המשנה להשמיע את שני הדינים, ואי אפשר היה ללמוד דין אחד מחברו. וכך משמע מהסוגיה שהאבנים נקנו רק אם פינה אותם בעל הגינה. אבל רשי, בדיבור המתחיל צריכה, כותב שהם נקנו לו בקניין חצר, ומשמע לחאורה שאין צריך בעל הגינה לפנותם. מסביר המעריץ חיות על פי סברת הריף, שהאבנים נקנו לבעל הגינה רק אם פינה אותם בפני בעל האבנים ולא מחה בו בעל האבנים. אם כן מבואר שחצירו של בעל הגינה קנתה לו, אם רצה בעל האבנים להקנות לו ואינו רק משתמט. וצריך בעל הגינה לפנותם רק כדי להראות שבעל האבנים אכן רוצה להקנות לו, והיינו כאשר פינה אותם בפניו ולא מחה בו. אם כן מיושבים דברי רשי, שכן לאחר שפינה אותם בעל הגינה, התברר למפרע שהם אכן נקנו לו בקניין חצר. אומרת הגמרא שענינו במשנה, סוחר את הפועל, וכשהוא סיים את עבודתו, אומר לו, תול מה שעשית בשכרך, קח את התבן והקש שליקטת במקום שכר, אין שומין לו וחייב בעל הבית לשלם לו כסף. אבל אם שקיבל עליו הפועל ולקח את התבן והקש במקום הכסף, נמלח בעל הבית ואמר לו לפועל, אי לך כסף שכרך ואני אתול את התבן והקש היו שלי, אין שומין לו. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שומעין לו לבעל הבית שאמר לפועל שיתול בשכרו את מה שעשה. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, לא קשה, אין סתירה בין הברייתא לבין משנתנו. כאן במשנתנו שאמרה שאין שומעין לבעל הבית, אלא הוא מחויב לפרוע לפועל בכסף, מדובר באופן ששכר בעל הבית את הפועל לעשות בשלו, בתבן וקש של בעל הבית. ואילו כאן בברייתא שאמרה ששומעין לבעל הבית והוא רשאי לומר לפועל ליטול בשכרו את התבן והקש שעבד בהם, מדובר באופן ששכר בעל הבית את הפועל לעשות בתבן וקש של חברו. אם כן, הסוחר אינו חייב לפועל שכר כלל, אלא חברו הוא שחייב לשלם לפועל. שואלת הגמרא, אמר לי רבא לרב נחמן, באופן ששכר את הפועל לעשות בשלו, מה היא טעמה? מדוע חייב בעל הבית לפרוע לו בכסף ואינו רשאי לומר לו ליטול בשכרו את התבן והקש? זהו משום דאמר לי, אומר הפועל הבעל הבית, אגרה הלך, שכר יש לי עליך, שהרי שכרת אותי תמורת כסף, וחייב אינך לפרוע לי מה שנתחייבת. ואם כן, באופן ששכר את הפועל לעשות בשל חברו, נמי גם כן אומר באופן הזה ששכרו של הפועל עליו על הסוחר. דתניא, שנינו בברייתא, הסוחר את הפועל לעשות בשלו, שאמר לו שהוא ייתן לו מלאכה משלו, משל הסוחר לעשות, והראו בשל חברו, הראו את שדהו של חברו ואמר לו לעבוד בה, או הראו את מלאכתו של חברו ואמר לו לעבוד בה, נותן לו שכרו משלם, חייב הסוחר לשלם לפועל שכר מלא, וחוזר הסוחר ונוטל מבעל הבית, מבעל הרכוש, מה שהנהה אותו, מה שהרוויח בעל הבית מעבודתו של הפועל. ואם כן, אף אם שכר את הפועל לעשות בשל חברו, חייב לשלם לו בעצמו את שכרו, ואינו יכול לומר לו, תול את מה שעשית בשכרך, אלא חייב לפרוע לו כסף, כמו שהתחייב. שוב חוזרת הקושייה בסתירה בין המשנה שלנו לבין הברייתא שהביאה הגמרא. מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב נחמן, הסתירה בין המשנה לברייתא לא קשיא. כאן המשנה שחייבה את בעל הבית לשלם כסף, מדברת באופן דאמר לו הפועל לעשות בשלו, אבל הבית אמר לפועל לעשות בשלו בשל בעל הבית, וכאן הברייתא שהתירה לבעל הבית לומר לו, תול מה שעשית בשכרך, קח את התבן והקש, שם מדובר באופן שאמר לפועל לעשות בשל הפקר, כגון שאמר לו ללקט תבן וקש משל הפקר, ובאופן זה אין בעל הבית זוכה בתבן והקש, ולכן אינו מחויב לשלם לפועל שכר. לאל בדף יוד עמוד א' למדנו, שאומר רב נחמן שהמקביה מציעה לחברו לא קנה חברו, אותו דבר גם כאן. הפועל שמלקט תבן וקש מן ההפקר, אין התבן והקש נקנים לבעל הבית, ולכן אין בעל הבית מחויב לפרוע לו שכר, ויכול הוא לומר לו שיקח את התבן והקש לעצמו, ושוב אין לפועל כל תביעה על בעל הבית. אבל מי שאומר לפועל לעבוד בשל חברו, ודאי לא זכה הפועל במה שעבד, שהרי זה של בעל הבית, וכן אין בעל הבית מחויב בשכרו, שהרי לא שכרו, ונמצא שהסוחר חייב בשכרו. איתי ואירבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן שיש להוכיח מברייתא שפועל הרי הוא כיד בעל הבית וזוכה עבורו את המציאות שמלקט לו. שנינו בברייתא, לאל בדף יוד עמוד א' ובדף יוד ב' עמוד ב', מוציאת פועל אלי עצמו. מבארת הברייתא אי מתי, בזמן שאמר לו בעל הבית לפועל, נקש עמי היום, או שאמר לו עדור עמי היום. כלומר ששכרו רק למלאכה מסוימת, ואם כן, כל מלאכה אחרת שעושה הפועל כגון הגבעת מציאה, היא לעצמו. אבל אם אמר לו בעל הבית לפועל, עשה עמי מלאכה היום ולא פירש לו איזו מלאכה עליו לעשות, נמצא שכל מלאכתו שייכת לבעל הבית, ולכן גם מציאתו לבעל הבית, שהרי הקבעת מציאה, גם היא מלאכה. ולעיל התבהר, שאף שאדם אינו יכול לזכות במציאה עבור חברו, לדעת רב נחמן, פועל כן יכול לזכות במציאה עבור בעל הבית, שכן יד אדם אינה כיד חברו, אבל יד פועל כיד בעל הבית. אם כן מוכח, שכאשר שכר בעל הבית את הפועל בסתם, נחשב ששכר אותו אפילו ללקט מציאות, ובעל הבית זוכה בהם, וכל שכן כששכרו ללקט מציאות. כלומר, ששכרו ללקט משל הפקר. ואם כן, בעל הבית מחויב בשכרו, ואינו יכול לומר לו, תול מה שעשית לעצמך. מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב נחמן לא קשיא, לא קשה הסתירה בין המשנה לברייתא. גם אם נאמר ששתיהן מדברות בתבן וקש של הפקר, החילוק הוא, כאן המשנה שחייבה את בעל הבית לשלם לפועל כסף, מדברת באופן ששכר את הפועל לעשות בתבן וקש של הפקר בהגבהה, ולכן מיד כשהגביה הפועל את התבן והקש, זכה בהם בעל הבית והתחייב לשלם לפועל את שכרו. כאן הברייתא שהתירה לבעל הבית לומר לפועל, תול מה שעשית בשכרך, מדברת באופן ששכר בעל הבית את הפועל לעשות בתבן וקש של הפקר, באבטה, באופן שאין בו הגבהה, כגון לשמור על תבן וקש של הפקר, או להשליך אותה מעלייה לארץ, ואם כן, לא זכה בהם בעל הבית, שכן הבטה אינה קונה בהפקר. ולכן לא התחייב בעל הבית לשלם שכר לפועל, ויכול לומר לו, תול מה שעשית בשכרך. התבהר בתירוצו של רב נחמן, שהבטה אינה קונה בהפקר. מבררת הגמרא, האם הדין הזה מוסכם על הכל? אומרת הגמרא, אמר רבא, הבטה בהפקר, תנאי. זוהי מחלוקת תנאים, האם זה קונה או לא. דתנן שנינו במסכת שקלים, פרק ד' משנה א', שומרי ספיחי שביעית. אנשים הממונים על ידי בית דין לשמור, חיתים או סהורים שגדלו מעצמם ללא שנזרעו בשנת השמיטה, וצריך לשמור עליהם לצורך המנחות כדי שלא יקצרו אותם אנשים אחרים, סהורים לצורך מנחת העומר וחיתים לצורך שתי הלחם, נוטלין שכרן מתרומת הלשכה, מקבלים אותם שומרים את שכרם מתרומת הלשכה, ובכל שנה היה כל אדם מישראל נותן מחצית השקל לצורך קורבנות ציבור, כאמור בספר שמות, פרק למד פסוק י' א', היו שקלים אלו מונחים בלשכת בית המקדש, ושלוש פעמים בשנה היו תורמים את השקלים הללו, כלומר מרימים מהם תרומה, כמבואר במסכת שקלים. ואין הם רשאים אותם שומרים להתנדב, כלומר לעבוד בלא שכר. תכף נראה מה הטעם. רבי יוסי אומר, הרוצה מתנדב הוא, כלומר רשאי הוא לעבוד ללא שכר, ושומר חינם הוא. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, אם אתה אומר כן שרשאים הם להתנדב, יש לחשוש שאין באים המנחות משל ציבור. ותכף הגמרא תסביר. והי רבה את המחלוקת, מה אליו בהקמיף לגיע, אם לא בסברה הזו נחלקו תנקמה ורבי יוסי. לתנקמה סבר, הבטה בהפקר קני, הבטה בהפקר קונה והספיחין נקנים לשומרים, כיוון שהם תורחים בהם שהרי השמירה היא תורח ודעתם של השומרים על הספיחים, ולכן יהי ולאגרה, אם נותנים להם שכר עבור שמירתם, אין. אם הציבור נותנים שכר לשומרים, הרי הספיחים נחשבים משל ציבור, לפי שהם נקנים לציבור על ידי תשלום, השכר ונחשב השומר כפועל של הציבור. וממילא, הספיחים הללו ראויים לקורבנות ציבור, והיא לא, אם לא נותנים לשומרים שכר, לא נקנים הקורבנות לציבור. גם אם מתכוונים השומרים להקנות לציבור, אין התבואה נקנית לציבור, שכן המקביע מציעה לחברו, לא קנה חברו. והם שייכים לשומרים שקנו אותם, באבטה, ונמצא שלא באו המנחות משל הציבור. זה דעת הנקמה, ורבי יוסי סבר, אבטה בהפקר לא קני. הבטה בהפקר אינה קונה, ולכן לא נקנים הספיחים לשומרים. וכי אז לציבור ומה איתי, ורק כאשר באים הציבור וקוצרים את הספיחים ומביאים אותם, השתאו דקזחי בי. בשעה זו, הם זוכים בהם, ונמצא שם מנחות באות משל ציבור. מברר רבא, ומה כוונתם של חכמים שאמרו לרבי יוסי, אתה אומר, כן, אם אתה אומר כך, אז הספיחים לא באים משל ציבור. מה כוונתם של חכמים? הרי לדעת רבי יוסי, המנחות אכן באות משל ציבור, שהרי הבטה אינה קונה בהפקר. מבאר רבא אחי כאמרי לי, כך אמרו חכמים לרבי יוסי, מדבריך, באופן שאתה אומר שישמרו בחינם, לדברינו, לסברתנו, שאנחנו סוברים שהבטה בהפקר קונה, נמצא שאין העומר ושתי הלחם באים משל ציבור, שכן השומרים קנו אותם, ונמצא שנחלקו התנאים האם הבטה קונה בהפקר או לא. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא, לא נחלקו התנאים בכך, אלא דקו לאלמה כולם סוברים הבטה בהפקר קני. הבטה בהפקר קונה. ואחה, בברייתא, בסברת חיישין אנשי מלוא עם סרם יפה יפה, כמפלגי. בזה חולקים רבי יוסי וחכמים. דרבנן סברי יהבין עלי אגרה, נותנים שכר לשומר על הספיחים, והיא לא קונה השומר את הספיחים שכן הבתה קונה בהפקר, ואף אם השומר ייתן את הספיחים במתנה להקדש, חיישינן חוששים אנו שמה לא ימסרם השומר לציבור יפה יפה, לא ימסרם בלב שלם, אלא ירצה שתקרב המנחה משלו, ונמצא שלא קריבה המנחה משל ציבור. ורב יוסי סבר, לא חיישינן, לא חוששים שמה לא ימסרם השומר לציבור יפה יפה בלב שלם, אלא ודאי השומר ייתן את הספיחים במתנה גמורה, ונמצא שקרב הקורבן משל ציבור, כדין. ורא רבה, ומה כוונתם של חכמים שאמרו לרב יוסי, אתה אומר, אין באין משל ציבור, והרי לדעת רב יוסי המנחות אכן באות משל ציבור, שהרי לא חיישינן שמה לא ימסרם יפה יפה. מבאר רבה, אחי כאמרי לי, כך אמרו חכמים לרב יוסי, מדבריך באופן שאתה אומר שישמרו בחינם, לדברינו, לסברתנו, שאנחנו סוברים שחיישינן שמה לא ימסרם יפה יפה, נמצא שאין העומר ושתי הלחם באים משל ציבור. אם כן יוצא שרב יוסי וחכמים לא נחלקו לגבי הבתה בהפקר, ולדעת כולם הבתה קונה בהפקר. איקא דאמרי, אומרת הגמרא, יש אומרים שרבה אמר שלא נחלקו תנאים לגבי הבתה בהפקר, אלא דכולה על מסורים שהבתה בהפקר לא קני, אינה קונה. ואחר, רב יוסי וחכמים בסברת חיישינה לבעלי זרועות כמפלגי. בחשש לבעלי זרועות בזה חולקים. דתנקם הסבר דתקינו רבנן למי תבלי, תקנו חכמים לתת לשומר שכר בשיעור של ארבעה זוזי, כי איך דה להישעמי בעלי זרועות, כדי שישמעו זאת האנשים האלימים שלוקחים בחוזקה את הספיחים הללו לעצמם, כלומר שייצא קול שתבועה זו נשמרת בשביל ההקדש, ולפרשו מניו, יפרשו בעלי הזרועות מן הספיחים הללו. רבי יוסי סבר, לא תקינו, לא תקנו חכמים את התקנה הזו, שכן אין חוששים שמה ייקחו בעלי הזרועות בחוזקה את הספיחים לעצמם. ומה שאמרו חכמים לרבי יוסי, ומה אתה אומר? אין כוונתם שהספיחים נקנים לשומרים, שהרי הבתה אינה קונה בהפקר, אלא אחי כאמרי להו. כך כוונתם של חכמים לומר לרבי יוסי, מדבריך שאתה אומר שיכולים השומרים לשמור בחינם, לדברינו, לסברתנו, שאנחנו סוברים שחכמים תקנו שיקבל כל שומר ארבעה זוזים מתרומת הלשכה, אם כן השומר ששמר בחינם הרי אינו מקבל כסף זה שיקנו לו חכמים, ונמצא שבכסף שבלשכה יש כסף של יחיד, והיות ומכסף זה קונים קורבנות ציבור, נמצא שקורבנות אלו נקנו מכסף של יחיד, והן הם באים משל ציבור. ולכן סוברים חכמים שאין השומר יכול לשמוע בחינם, כדי שקורבנות הציבור אכן יבואו מכסף של ציבור. שואל הרעבד, מה שונים הארבעה זוזים הללו מכל השקלים המונחים בלשכה? הרי כל אחד מן הזוזים בא מאדם יחיד שמסרו לציבור. תרץ הרעבד שבכל השקלים יד כל הציבור שווה, אבל ארבעה זוזים אלו יתירים הם על שאר השקלים, והם של יחיד. ולכן בהם יש את החשש הזה שלא ימסרו אותם השומרים לציבור. ואיר את הגמרא שעוד המוראים סוברים כמו הלישנה האחרונה בדברי רבה שהבתה בהפקר אינה קונה, ונחלקו חכמים ורבי יוסי בסברה של חוששים לבעלי זרועות. וכן אומרת הגמרא, כי אתה רבין, כאשר בא רבין מארץ ישראל אל בבל, הוא אמר שאמר רבי יוחנן, חוששים לבעלי זרועות איכא בעיניו. המחלוקת בין רבי יוסי וחכמים בברייתא, האם חוששים לבעלי זרועות כן או לא. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף קי"ח עמוד ב'. המשנה מבארת באיזה אופן מותר לאדם להשתמש ברשות הרבים, באופן שייתכן שיגיע מכך הזק לבני רשות הרבים. אומרת המשנה, המוציא זבל לרשות הרבים, אדם הרוצה להוציא זבל מהרפת שלו לרשות הרבים בשעת הוצאת הזבלים כדי לקחתו לזבל את שדהו, אינו רשאי להשותו ברשות הרבים עד שיקחהו משם, שהרי הזבל יכול להזיק לבני רשות הרבים. אלא המוציא את הזבל מוציא אותו, והמזבל ממתין ברשות הרבים ולוקח אותו מיד ומזבל את השדה או את הגינה. כלומר, שהוצאת הזבל היא לתועלת שהוא צריך לה לצורך גינתו. אבל אם אינו מוציא לתועלת כלל, אלא רק לנקות את ביתו, לא יתירו לו להוציא לרשות הרבים. כך אומר התוספות ריד. עוד אומרת המשנה, אין שורין טיט ברשות הרבים במקומות שנוהגים לשרות טיט במים ימים רבים במקום אחד, וכן אין לובנים לבינים ברשות הרבים, ששריית הטיט וליבון הלבינים מפריעים לבני רשות הרבים. באופן עשיית הלבינים הייתה ששוטחים טיט כאובי הלבינים על אדמה חלקה, וחורצים אותו שתי וערב כמידת הלבינים, וכך מניחים אותו עד שיתייבש, ואז הלבינים מוכנות. אם הוא עושה זאת ברשות הרבים, הרי אין בני רשות הרבים יכולים ללכת במקום הזה עד שיתייבשו הלבינים, ובזה מזיקה עשיית הלבינים לבני רשות הרבים. אבל אומרת המשנה, גובלים טיט ברשות הרבים על מנת לתת אותו מיד בבניין, שהרי תשמיש זה אינו מפריע לבני רשות הרבים, אבל לא גובלים שם לבינים, שהרי שימוש זה מפריע לבני רשות הרבים. בעניין הגיבול מסביר המאירי שהיו שורים את הטיט במים ומערבבים את התערובת ומעמידים אותו צבור כך. שואלים האחרונים, הרי המשנה כבר אמרה לאל שלא לובנים לבינים. ולכאורה נראה שגיבול הלבינים וליבון הלבינים זה אותו דבר. בתרץ החשק שלמה שלאל כוונת המשנה שאין מניחים לבינים ברשות הרבים כדי שיתייפשו. שכן דבר זה מצריך זמן מרובה וזה מפריע לבני רשות הרבים. כאן מחדשת המשנה שאסור אפילו לעשות לבינים ברשות הרבים על מנת לתת אותם בבניין מיד. שכן גם עשיית הלבינים נמשכת זמן מרובה. אומרת המשנה, הבונה ברשות הרבים, אדם הרוצה לבנות ברשות הרבים אינו רשאי להביא אבנים ולהשהותן ברשות הרבים, אלא המביא אבנים מביא אותם והבונה מקבל אותן מיד ובונה. וגם באופן שעשה כך, כלומר הוציא את הזבל לרשות הרבים ומיד לקחו לגינה, או שגבל את הטיט ברשות הרבים, או שהביא אבנים לרשות הרבים ומיד לקחם הבונה, אף על פי כן אם הזיק בזמן שהם היו ברשות הרבים, משלם מה שהזיק, אף שמותר לעשות כך. בטעם החיוב, מבאר החזון יחזקאל, שאומנם יש לו רשות לבנות, אבל חובה מוטלת עליו להזיר את העוברים ושבים שלא ינזקו, ואם לא יזירם, חייב בנזקיהם. מסיים את המשנה ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא רק שאינו חייב לשלם על נזקיו, שכן עשה זאת ברשות, אלא אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום. הרוצה לבנות יכול להביא את אבניו, שיהיו מוכנות לבניין 30 יום לפני שמתחיל לבנות, ואם ניזוק אדם על ידי האבנים הללו, אינו חייב לשלם. שואל התפארת ישראל, ביחין, אות למתת, הרי במסכת בבקם הדף למד עמוד א' ובא, שרבן שמעון מגמליאל סובר שמוציא זבל לרשות הרבים גם בשעת הוצאת זבלים, חייב בנזקים, ואילו כאן הוא מתיר להוציא צורכי בניין ופותר מן הנזקים. הוא מתרץ ששם מדובר בזבל שאדם מוציא כדי להרוויח, ולכן חייב. אבל כאן מדובר בבניין בית, שכל אחד יצטרך לזה כאשר יבוא לבנות את ביתו. ולכן מוחלים בני רשות הרבים זה לזה. זהו החי וראי המשנה שלנו, הראשונה בדף קוף יוחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא, מי הוא התנא ששנה את המשנה? לימה אומרת הגמרא, אולי סוברת הגמרא לומר שמתניתין דלא כרבי יהודה, שמשנתנו אינה סוברת כשיטת רבי יהודה. לתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא דף למד עמוד א', רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו כל 30 יום, רשאי אדם להוציא את זבלו לרשות הרבים ורשאי לצוברו שם כל 30 יום, וכל 30 יום הוא צוברו מחדש, כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, שדריסתם מועילה לזבל ומותר לעשות כן, משום שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, שיתנה עמם יהושע שיהיה אדם רשאי להוציא את זבלו באופן הזה. נמצא שמשנתנו שאסרה להשעות את הזבל ברשות הרבים אינה שנויה כדעתו של רבי יהודה. מתרץ את הגמרא ואומרת אפילו תימה רבי יהודה. אפילו אפשר לומר שמשנתנו כן סוברת כרבי יהודה ובכל זאת לא קשה. שכן אפשר לומר שמודה רבי יהודה שאף שמותר להוציא את הזבל לרשות הרבים אבל אם יזיק בזה חייב לשלם. ומה שהמשנה אמרה שאין להשעות את הזבל ברשות הרבים אינו מעיקר הדין אלא רק עיצה טובה. שלא ישעה אדם את זבלו ברשות הרבים כדי שלא יתחייב בנזקו. שואלת הגמרא והתנן הרי שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף סמך ב' עמוד ב' לעניין אדם שהניח נר ברשות הרבים ועבר שם גמל טעון פשטן ונדלק הפשטן מן הנר שחייב בעל הנר. ושנינו שם שמודה רבי יהודה בנר חנוכה שהוא פטור. שאם הנר הזה היה נר חנוכה בעל הנר פטור מפני שהוא עושה ברשות. זה זמן לעשות את המצווה. ומברר את הגמרא מה אילה והאם אין כוונת רבי יהודה שבנר חנוכה פטור בעל הנר משום שעשה ברשות דבית דין. ואם כן גם מי שמוציא את זבלו לרשות הרבים הרי הוא עושה ברשות בית דין וצריך הוא להיות פטור. ולמה זה ברשות בית דין שהרי על מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ? מתרץ את הגמרא לא, אין כוונת רבי יהודה שהוא פטור משום שעשה ברשות בית דין, אלא טעם הפטור משום שהוא עושה ברשות מצווה. ולכן הוא פטור מההיזק שנגרם על ידי נר חנוכה. אבל אם הוא עושה רק ברשות בית דין בלא שיש בזה מצווה, הרי הוא חייב אם היה נזקים. ואם כן ייתכן שסובר רבי יהודה שמוציא זבלו לרשות הרבים חייב בנזקו, אף שיש לו רשות להוציאו, ייתכן שמשנתנו כן הולכת כשיטת רבי יהודה. שואלת הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא כל אלו שאמרו חכמים שמותרים הן לקלקל ברשות הרבים, כגון פותקי ביבין, כלומר אנשים הפותחים צינורות המקלחים מי שופכים לרשות הרבים שיתירו להם לעשות זאת בימות הגשמים, וכן הוצאת זבלים לרשות הרבים, לדעת רבי יהודה, כל אלו שאמרו חכמים שמותרים לקלקל ברשות הרבים הדינו שאם יזיק חייב לשלם, ורבי יהודה פותר. וכיוון שסובר רבי יהודה שחכמים התירו להוציא זבל לרשות הרבים, נמצא שלדעתו, הוא פטור מלשלם אם יזיק בזה. ואם כן, המשנה שאסרה להשהות זבל ברשות הרבים ודאי אינה כדעת רבי יהודה. שכן, אין לומר שזו עצה טובה שלא ישעה אדם את זבלו ברשות הרבים כדי שלא יתחייב בנזקו. שהרי לדעת רבי יהודה גם אם נגרם הזק מחמת הזבל, אין הבעלים חייבים לשלם. אלא אומרת הגמרא, בכוח הקושייה הזו אכן מחברת, אכן ברור וודאי שמתניתין שמשנתנו ידלו כדעת רבי יהודה. מבארת הגמרא שיש עוד תנאים הסוברים שמי שעושה פעולה שיתירו לו חכמים לעשותה, פטור מלשלם על נזק שנגרם על ידי הפעולה הזו. אומרת הגמרא, אמר אביי, רבי יהודה ורבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון, כולו סבירה להו, שלושתם סוברים שכל מקום שנתנו לו חכמים לאדם רשות לעשות פעולה מסוימת והזיק על ידה, פטור מלשלם. ומבארת הגמרא, איכן למדנו שהתנאים הללו סוברים כך. רב יהודה, עד האמרן, רב יהודה מה שאמרנו בברית הליל, שכל אלו שאמרו שמותרים לקלקל ברשות הרבים, רב יהודה פותר אם הזיקו. רבן שמעון בן גמליאל, דתנן, שנינו במשנתנו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מתקנו הבנאי את מלאכתו, לפני 30 יום, שיכולו להביא לבינים לרשות הרבים 30 יום, לפני שרוצה להתחיל לבנות ולהשותם שם. ואם הזיקו, פטור מלשלם. שכן מזה שתנה הביא דברי רבן שמעון בן גמליאל לאחר שאמר, ואם הזיק משלם, משמע שלדעת רבן שמעון בן גמליאל החולק, הוא פטור עם הזיק, שאם לא כן, היה לתנא להביא את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל לפני הדין הזה. ורבי שמעון, איפה מצינו שרבי שמעון סובר שכל מקום שנתנו חכמים לאדם רשות לעשות פעולה מסוימת והזיק שהוא פטור? דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף כ' עמוד ב'. בתחילת המשנה הובא שם שאם היה מעמיד את התנור בבית, צריך להרחיקו מהגג שעליו 4 אמות כדי שלא ידליק את קורות הגג. ממשיכה המשנה ואומרת, היה מעמידו לתנור בעלייה שמעל הבית, צריך שיהיה תחתיו תחת התנור מעזיבה בעובי 3 טפחים לפחות, כדי שלא ידליק התנור את קורות הגג שתחתיו. ובחירה, אם היה מעמיד קירה בעלייה, די במעזיבה באופי של טפח, משום שחום הקירה קטן מחום התנור, ואם הזיק נשרף הבית ומה שסביבו, משלם מה שהזיק למרות שהרחיק כשיעור הזה. רבי שמעון אומר, לא אמרו חכמים את כל השיעורים הללו, אלא כדי לומר שאם הרחיק כך ובכל זאת הזיק, פטור מלשלם שהרי עשה כמו שאמרו חכמים. אגב, שנזכרו דיני הזק, שעל ידי בנייה מבררת הגמרא על מי מוטל לשלם את ההזק הזה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, החצב חוצב האבנים מן ההר שמסר אבן חצובה לסטת, שמסטט את האבן שתהיה מרובעת וחלקה ונפלה האבן מיד הסטת והזיקה או שנשברה, הסטת חייב לשלם את הנזק הזה, שהרי האבן נפלה מידו ומוטל היה עליו לשומרה. הסטת שמסר את האבן המסוטטת לחמר המוביל את האבן למקום הבנייה, ונפלה האבן מיד החמר והזיקה, החמר חייב לשלם. החמר שמסר את האבן לכתף המושיט את האבן לבנאי העומד על מעמד החומה, המקום שעליו עומדים הבנאים בשביל לבנות את החומה, ונפלה האבן מיד הכתף והזיקה, הכתף חייב. הכתף שמסר את האבן לבנאי המניח את האבן במקומה לחברה בסיד, ונפלה מידו והזיקה, הבנאי חייב. הבנאי שהניח את האבן בחומה ומסר אותה לאדריכל, המיישר את האבן שתהיה יושבת במקום הראוי לה, שלא תהיה עקומה ובולטת מחוץ לחומת הבניין או מתנדנדת. המאירי מוסיף שהאדריכל משתמש בחוט המשקולת כדי לדעת שהאבן במקומה הראוי. ונפלה האבן מיד האדריכל והזיקה, האדריכל חייב. אם הניח האדריכל את האבן על הדימוס, שורת הלבנים בבניין וסיים את מלאכתו ומשם נפלה והזיקה, כולן חייבים לשלם. שכיוון שהאבן נפלה לאחר שהניחה, אין זה נחשב מכוחו. היות ומדובר כאן שכולם עובדים בקבלנות, כמו שהגמרא תבהר בהמשך, וכולם נחשבים שותפים במלאכה הזו, לכן מוטלת האחריות על כולם. שואלת הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברית האחרון חייב וכולן פטורין, ומדובר ומבואר שרק האדריכל חייב. מתרצת הגמרא, לא קשיא. כאן הברית השנייה שחייבה רק את האדריכל מדברת בסחירות, באופן שהיו כולם עובדים בסחירות, ואין הם שותפים בעבודה הזו, אלא כל אחד יסתלק ממנה כאשר גמר את מלאכתו. כאן הברית הראשונה שמחייבת את כולם מדברת בקבלנות, שכולם שותפים במלאכה ומוטל עליהם להשלימה. דהיינו לשמור שהאבן תהיה מונחת באופן שלא תיפול, ולכן כולם חייבים בנזק. אלא שאם נפלה האבן מיד אחד מהם, הוא לבדו חייב, שכן הנזק נגרם מכוחו, ואדם מועד לעולם גם אם הזיק באונס. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה של מסכת בבא מציעא. משנה מצויה בדף קוף י"ח עמוד ב', המשנה השנייה שבעמוד. המשנה מבארת מי זוכה בצמחים שצמחו במקום שיש ספק למי הוא שייך. וכך אומרת המשנה האחרונה של מסכת בבא מציעא. שתי גנות זו על גב זו, סמוכות זו לזו, אלא שקרקע אחת גבוהה מן הקרקע השנייה, והירק בינתיים, הירק צומח בשטח הזקוף שבין שתי הגינות, כך משמע מרשי, ותוסות לאל בדף קוף זין עמוד א' דיבור המתחיל אילן, מבארים שהקרקע בין שתי הגינות זקופה, כלומר, שמיד כשהירק יוצא מהאדמה הוא מעל הגינה התחתונה, אבל כל שורשיו הם בקרקע של הגינה העליונה. רבי מאיר אומר הירק של עליון של בעל הגינה העליונה שהרי הוא יונק מעפרו. רבי יהודה אומר הירק של תחתון, בעל הגינה התחתונה שהרי הוא מונח על אווירו. אמר רבי מאיר, הרי אם ירצה העליון לקח את עפרו, את עפר גינתו ולהשוות את גובה קרקעו לקרקע הגינה התחתונה, הרי אין כאן ירק, לא יוכל ירק זה לצמוח שהרי הוא צומח מהאפר שתחת הגינה העליונה, ונמצא שהעליון יכול לעשות שלא יוכל ירק זה לצמוח, ולכן הוא שלו. אמר רבי יהודה, אם ירצה התחתון למלות את גינתו באפר ולהשוות את גובה הקרקע של גינתו לקרקע של הגינה העליונה, הרי אין כאן ירק, לא יוכל הירק הזה לצמוח שהרי הוא צומח באוויר שמעל הגינה התחתונה, ונמצא שהתחתון יכול לעשות שלא יוכל הירק הזה לצמוח, ולכן הוא שלו. אמר רבי מאיר, מאחר ששניהן יכולים למחות זה על זה, לגרום שירק זה לא יוכל לצמוח, רואין מאיכן ירק זה חי, והרי הוא יונק מקרקע הגינה העליונה, ולכן הוא שייך לעליון. אמר רבי שמעון, הירק צריך להיות של העליון כדעת רבי מאיר, ולכן כל ירק שצומח קרוב לגינה העליונה, שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול אותו, הרי הוא שלו. והשאר, הירק הצומח שרחוק מהגינה העליונה, שאין העליון יכול להגיע אליו בהושטת יד, הוא של התחתון. שכן העליון מפקירו משום שגנאי הוא לו לבקש מהתחתון רשות להיכנס לגינתו ולתלו. זו היה המשנה האחרונה שלנו במסכת בבא מציעא, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים במשנה. אמר רבא, בעיקרו של הירק, כלומר שורשיו, כולי אלמא לא פליגי דעליון אבי. כולם מודים שהם של העליון. כי פליגי בנופו, כל מחלוקתם היא על הענפים והעלים שלו התלויים באוויר של הגינה התחתונה. רבי מאיר סבר, שדי נופו בתר עיקרו, זרוק את הנוף אחר העיקר, וכמו שהעיקר שייך לעליון, כך גם הנוף. ורבי יהודה סבר, לא אמרין על שדי נופו בתר עיקרו, ואם כן הוא של התחתון, שהרי הוא גדל באווירו. כך מסביר רשי, הרעבד מבאר שאומנם עיקר טעמם הוא שרבי מאיר סבר שהנוף גדל מהעיקר ולכן הוא נגרר אחריו. רבי יהודה סבר שהנוף גדל מהאוויר ולכן אינו נגרר אחר העיקר. מה שנאמר במשנה, אם ירצה העליון או ירצה התחתון, אין זה עיקר טעמם אלא רק סיוע לטעמם. מבארת עכשיו הגמרא שתנאים אילו נחלקו באופן דומה לגבי מקח וממכר וכן לגבי אורלה. ותניא נמי גבי מקח וממכר שנחלקו התנאים כאי גוונה באופן הזה. דתניא, שנינו בברייתא לעניין מקח וממכר שאדם שקנה אילן אחד בתוך שדה של חברו, שהדין הוא שהוא אינו קונה את הקרקע, ואז כל אילן קטן היוצא הצומח בין מן הגזע ובין מן השורשים של האילן הראשון, גזע הוא כל מה שרואה פני החמה, כלומר שהוא מחוץ לקרקע והשמש רואה אותו, ושורשים הם כל מה שאינו רואה פני חמה, כלומר בתוך הקרקע. הרי אילו של בעל הקרקע, אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מה שצומח מן הגזע, הרי הוא של בעל האילן, שהרי מאילנו צמח. ומה שצומח מן השורשים, הרי הוא של בעל הקרקע, שהרי מקרקעו צמח. ואם כן, כולם מודים, שמה שצומח מן השורשים, הרי הוא אילן חדש ושייך לבעל הקרקע. וכל המחלוקת היא, האם גזע האילן נגרר אחר השורשים, או לא. לדעת רבי מאיר, הגזע נגרר אחר השורשים, ואף הצומח מן הגזע שייך לבעל הקרקע, ואומנם ענפים ופירות הצומחים באילן ודאי שייכים לבעל האילן, משום שעל דעת זה קנה את האילן שיהיו הפירות שלו, אבל לא קנה את האילן על דעת שאילן אחר שיצמח מגזעו יהיה שייך גם לו. ולדעת רבי יהודה, אין הגזע נגרר אחר השורשים והצומח ממנו שייך לבעל האילן שהרי מאילנו צמח. והתוספות, בדף קי"ט עמוד א' דיבור המתחיל ותניא מעירים, שאין מחלוקת זאת דומה ממש למחלוקת במשנה, שכן גם אם היה רב יהודה בברייתא סובר שהיוצא מן הגזע הוא לבעל הקרקע, אין זה קשה על דעתו במשנה שנוף הירק שייך לבעל הגינה התחתונה, שכן במשנה הירק גדל באוויר של הגינה התחתונה, ואילו בברייתא הוא גדל באוויר של בעל הקרקע וגם יונק מן הקרקע. וכן אם היה רבי מאיר סובר בברייתא שיוצא מן הגזע הוא לבעל האילן, לא היה קשה על דעתו במשנה שאמר שהכל לבעל הקרקע, שכן אפשר היה לומר שבמשנה הכל שייך לעליון, שכן מקרקעו הוא חי והעליון יכול ליטול את אפרו. אבל בברייתא גם שהיוצא מן הגזע חי מהקרקע ועומד באוויר של בעל הקרקע, מכל מקום הרי גם הענפים הצומחים באילן הם באוויר של בעל הקרקע וחיים מן הקרקע, והם שייכים לבעל האילן, שכן על מנת כן קנה ממנו את האילן שיהיו כל הענפים שייכים לקונה. ואם כן, גם אילן חדש היוצא מן הגזע שייך לבעל האילן. כל מה שהגמרא נקטה והשוותה בין הברייתא לבין המשנה, ואמרה כי אי גוונה, זה רק משום שבשתי המחלוקות רבי מאיר מייפה את כוחו של בעל הקרקע יותר מרבי יהודה. אלה הם כאמור דברי התוספות בדיבור המתחיל ותניה. אומרת הגמרא ותנן, אמרה גם ברייתא לגבי אורלה, תנן בדרך כלל משמעו משנה, אבל זו אינה משנה אלא ברייתא, כך אומר הרמב"ן. שנינו גם ברייתא לגבי אורלה, שנחלקו התנאים גם באופן זה. שנינו בה, במסכת פסחים דף נ"ד עמוד א', ובמסכת בבא בתרא דף קט"ו עמוד ב', אילן היוצא בין מן הגזע ובין מן השורשים, חייב באורלה כאילן חדש ואינו נידון כחלק מהאילן הישן. אלו הם דברי רבי מאיר. רש"י מבאר שיוצא משלושת הטפחים התחתונים של הגזע, הרי זה כאילו יצא מן הקרקע, שכן חלק זה של הגזע נחשב כקרקע. רבי יהודה אומר, היוצא מן הגזע נידון כאילן ישן ופטור מן האורלה, אבל היוצא מן השורשים נידון כאילן חדש וחייב באורלה. בררת הגמרא מדוע נחלקו התנאים גם לגבי מקח וממכר וגם לגבי אורלה, ולא היה די לנו שנשמיע את מחלוקתם במקום אחד. אומרת הגמרא וצריכי, יש צורך להשמיע את המחלוקת בשני הנושאים הללו. מדוע? משום דאי השמועינן כמייתא, אם היו משמיעים לנו רק את מחלוקתם הראשונה לגבי מקח וממכר, אז היינו סוברים שרק בהא, רק במקח וממכר, כאמר רבי יהודה, סובר רבי יהודה שיוצא מן הגזע נידון כחלק מן האילן הישן, משום דממון ההוא, ואין להחמיר בזה. אבל גבי אורלה דאיסור ההוא, היות ובאורלה מדובר באיסורים אימא מודילה לרבי מאיר, היינו סוברים שרבי יהודה מודה לרבי מאיר שיש להחמיר ונדון אותו כאילן חדש ולחייבו באורלה. לכן צריך להשמיע לנו שרבי יהודה סובר גם לגבי אורלה שנחשב הדבר כאילן ישן. ויתמר בהא, אם היו משמיעים את מחלוקתם רק לגבי אורלה, היינו סוברים שרק בהא, רק באורלה, כאמר רבי מאיר, שהיוצא מן הגזע נידון כאילן חדש, משום שאורלה זהו איסור ומחמירים בזה. אבל בהאי לגבי מקח וממכר שזה ממון, אי ממודי להיינו סוברים שמודה רבי מאיר לדעת רבי יהודה שאין היוצא מהגזע נידון כאילן חדש. לכך צריכי, צריך להשמיע את מחלוקתם בשני הנושאים, שכל אחד איתן בדעתו, הן לגבי מקח וממכר והן לגבי אורלה. רואי ורבותיי, אחי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף י"ח של מסכת בבא מציעא, הדף הלפני האחרון של המסכת כולה, עם שבע שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע ישמיעונו רב ושמואל את מחלוקתם בשיעור פחת הרצפה, גם בגינה ובית הבד וגם בבית ועלייה? שאלה שנייה, איזו מחלוקת רצה רבה לתלות בנידון עם הבטה בהפקר קונה? שאלה שלישית, מדוע מי שנפלו אבניו לגינת חברו חייב לפנותם? הרי מפקיר נזיקין באונס פטור. שאלה רביעית, מדוע אם נפלה האבן מיד האדריכל הוא חייב, ואם היא ניחה על השורה ונפלה, כולם חייבים? שאלה חמישית לרבי שמעון, ירק הצומח בכותל שבין שתי גינות, אחת גבוהה מחברתה, למי שייך הירק? שאלה שישית, באיזה מקרה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם הנוף הולך אחר העיקר לעניין אורלה? השאלה האחרונה על מסכת בבא מציעא, באיזה אופן מודה רבי שמעון שגם אם ידו של העליון מגעת לירק, אינו זוכה בו? אלה הם, הוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אשר למדנו בדפינו היומי, דף קוף י"ח ממסכת בבא מציעא, הדף הלפני האחרון. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, תחילתו של שבוע נפלא בעזרת השם יתברך, כ"ד בטבת תשע"ז, כאמור סיימנו ללמוד את הדף הלפני האחרון של מסכת בבא מציעא. בערב חג המופלא הזה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חפה בתיבת תפשין עין זין, ונחתום בשמחה, בהתרגשות, בטוב ליבב, בשבח והודיה לבורא כל העולמים, על שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חתימת וסיום מסכת בבא מציעא. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי, סס שמח ונרגש, רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. ערב חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.